מערכת הכבלים באזור קופנהגן. ניתן להאזין לרדיו שלום ברשת ב-www.radioshalom.dk. טלפון האולפן לרוצים להתקשר ולהגיב 35 85 86 11. ערב טוב, היום יום ראשון, 14 ביוני. באולפן, דורון סילבברג והטכנאי מבני חן. בתוכנית הערב, הרבה ספרות. בתוכנית שלנו היום, ספרות וחופשת קיץ. ציפי קראולון, שמגישה בקביעות את פינת הספר, נמצאת בישראל, בדיוק בשבוע הספר. ציפי בחרה לעסוק בספרו של סמי מיכאל, איידה, ספרו האחרון שיצא לאור בשנה שעברה. סמי מיכאל עצמו נענה לבקשת רדיו שלום והתארח טלפונית בשידור חי מביתו בחיפה. זה המקום לציין שגם האיש שלנו בקופנהגן, דן אוריאן, עוסק בכתיבה, והוא אקטואלי עם הספר ילדים החדש שיוצא לאור תחת השם מטבעות הזהב. אשמח לארח את דן לשיחה על הספר כאן ברדיו. זרקתי את הכפפה. אנשי העמותה Palestinian Media Watch עוסקים במעקב אחרי הערס המופץ בשידורים ובספרי הלימוד הפלסטינאים. הם במסע הסברה בסקנדינביה, וברגעים אלו ממש הם מעבירים הרצאה בנושא בבית התרבות בוולבי. שיחה עם נציגת הארגון נאן ז'אק זילברדיק בהמשך. בלואיזיאנה, מוזיאון האמנות המודרנית השוכן בהומלבק, צפונית לקופנהגן, נפתחה תערוכת ארכיטקטורה, ארכיטקטורת העתיד ירוקה, שם התערוכה. אגיש רשמי ביקור. אנו על סף חופשת הקיץ, ונברר איך ואיכן אתם תבלו את החופשה השנה. אני הקדמתי וקפצתי לחופשת היכרות עם העיר ליסבון, בירת פורטוגל, וכדי שיהיה לנו שמח, אביא גם סיפורים משעשעים, הכל מישראל, כך גם המוזיקה שתלווה אותנו לכל אורך 120 הדקות הבאות. האזנה ערבה. אבל איזה שבוע היה לנו, איזה שבוע עברנו השבוע? לצערנו, אחמדי ממשיך לשלוט באיראן, ומתחרהו בבחירות הרפורמיסט מיר חוסיין מוסאווי נתון מאתמול במעצר בית. יותר מ-100 אישים המזוהים עם האופוזיציה באיראן נעצרו. מהומות ברחובות טהרן. שבוע בו נתניהו עובד על ניסוח נאומו, נאום אליו מקשיבים באוזן קשבת במיוחד הימין הישראלי מחד ואובמה מאידך. תת אלוף מורד בדרגה, בארץ היו המון דיבורים, המון תומכים, מעט הסבר מה הייתה העבירה, קנה טרקטורון לבן. קדאפי הוזמן אחר כבוד לפרלמנט האיטלקי, הם הרי מחבבים פשיסטים, אבל האורח לא הגיע. מניאנה, אולי הוא יבוא מחר, שיהיה לו זמן. בדנמרק נגזר דינו של איש העסקים לשעבר, מנהלה לשעבר של חברת ההייטק IT Factory, והוא נשלח ל7 שנות מאסר בעקבות גניבת קרוב למיליארד כתר דני מהחברה בעסק, או באותה ניהל. הוא הודה בכל 61 הסעיפים, אבל לא מספר איכן הכביא את הכסף. 7 שנים הרי זה לא 7 שנים ממש, זה 3.5 בפועל, התנהגות טובה, ימי הולדת של המלכה, ובואו נראה אם הוא לא יוצא כבר ב-2012 ונוסע לנבדה ולכל מיני אתרים אחרים בהם סגר כספים על שמות אנשים אחרים. שבוע בו שוב פרצו החוצה רגשי הנחיתות של הנסיך הדני הנריק בן ה-73. כן, יום הולדתו גם הוא חל השבוע. הנריק יליד צרפת שחי כאן בדנמרק את מרבית שנות חייו על חשבון הציבור, שמממן את השתו שלו בצרפת, מטייל ברחבי העולם כמלך, אבל הנריק לא מסתפק בכך, הוא רוצה לעלות בדרגה שיקראו לו גם לא מלך, נסיך קטן עליו. לדעתי חוזרת ומראה הפרשה שהמלך הוא עירום, ואולי באיש שנקרא לו מאותה, מעתה באמת הנסיך הקטן, מסורת דנית. ארגון חדש זוכה לתהודה, רוצה לשנות את החוקה הדנית, להפוך אותה לרפובליקה ולבטל את בית המלוכה. אני בעד, מספיק, לא מתאים לדמוקרטיה הדנית, מלכים, נסיכים, נסיכות לשעבר, אפילו את המע"מ הם לא משלמים.
די היה סיפור שראו את המטוס שלך חולף בשמיים מעל תל אביב, אבל אף אחד לא ראה אותי יושב בשדה מול בסיס חיל האוויר. וכמויות אהבה שנתתי לה לא תקבל מאף אחד, אפילו בניו יורק. אחר כך מסעתי לקנות פרחים משבת מהילד הקטן שברמזון. אני יודע שנסע לחפש שם את עצמה, לא היה לך חשוב לגלות את כל היקום. ובערב ששאלו אותי אנשים לשלומה, לא סיפרתי להם כלום. אני בטוח שאהבה נמצאת עוד איפה שהוא שם, היא אהבה את לונרד כהן כבר בהתחלה. רק צעירים מחורים באהבה כזאת, כשהם יוצאים לרקוד דנס בדיסקוטקים של הלילה. אז תרקדו, תרקדו את השיר שלי עליה, כל אחד והסיפור שלו. תסתכלו, תסתכלו למעלה מי יודע, למטה יש תמיד כאב גדול. עדי ראייה סיפור שראו אותי יוצא מהבית, מרכיב משקפיים, מגיע לי. אבל אף אחד לא ראה אותי יושב, מזמין קפה ומטלה מגעגועים. וכמויות אהבה שנתתי לה לא תקבל מאף אחד, כולם נראו סבאים. אחר כך הקשבתי ברדיו לשיר שאהבה, שיר שכוח אל משנות השבעים. אני יודע שהיו לה דעות על החיים, לא היה לה חשוב להביע אותה, אני לא תפסה מקום. אני זוכר שצעקתי אז צעקה שלא שומעים, כל אחד והסיפור שלו. אני בטוח שאהבה נמצאת עוד איפה שהוא שם, היא אהבה את לונרד כהן כבר בהתחלה. רק צעירים עוד מכורים לאהבה כזאת, כשהם יוצאים לרקוד דנס בדיסקוטקים של הלילה. אז תרקדו, תרקדו את השיר שלי עליה, כל אחד והסיפור שלו. תסתכלו, תסתכלו למעלה מי יודע, למטה יש תמיד כאב גדול. שראו את המטוס שלך הולך בשמיים מעל תל אביב, אבל אף אחד לא ראה אותי יושב בשדה מול בסיס חיל האוויר.
ומה כל כך מיוחד בנו בעצם? מייל שהגיע אליי מישראל. הפיטה עיראקית, הקפה טורקי, הגבינה בולגרית, הסנדוויץ' טוניסאי, הפיסטוק חלבי, השוקולד בלגי, הלחם צרפתי, הוויסקי סקוטי, הזיתים סורים, ההמבורגר ספרדי, הבירה דנית, הלבנה דרוזית, המרק תימני, הסלט ערבי, האורז פרסי, השניצל וינאי, הקוסקוס מרוקאי, הפפריקה, הבלינצ'ס והגולש הונגרי, המפתח שוודי, השעון שוויצרי, הסיגר קובני, הטריסים ונציאנים, הפאה נוכרית, הפסנתר רוסי, השייש איטלקי, המכונית והסכין יפנים, המטפלת פיליפינית, המאהב לטיני, האמא פולניה, הדוד מאמריקה, מה נשאר? הדייקנות יקית, היופי אקזוטי, המוזיקה אתנית, החושך מצרים, הנחמן מאומן, הלחן עממי והחוצפה ישראלית. ערב טוב לציפי קראולון.
ערב טוב דורון, בני והמאזינים.
ציפי, לידיעת המאזינים, ציפי, את נמצאת בחופשה בישראל ובדיוק בתקופת שבוע הספר, ואת גם בחרת לעסוק בספרו של סמי מיכאל, עאידה.
כן, נכון, כל מה שאמרת עד עכשיו נכון, גם בישראל וגם בחרתי בסמי מיכאל, בספרו האחרון שקראתי, כן. בספרו האחרון שפרסם, עאידה. נכון. Okay. ויש לי איזה, יש לי אהבה מוקדמת, מה שנאמר לסמי מיכאל. קראתי, לא יודעת, כל מה שהוא כתב, באמת, את רוב ספריו, והוא, הייתי אומרת, האיש שגילה לי את יהדות המזרח, את יהדות ערב, את יהדות עיראק. Okay. למרות שלי יש במשפחה אחותי נשואה ליוצאי עיראק, העדה לא זרה לי, אבל הספרות באמת גילה לי סמי מיכאל, ובאמת הספרים הראשונים שלו היו בשבילי חוויה בלתי רגילה, חופן של הרפל, עוד מספר ספרים שמספרים על עיראק, אחר כך הוא עבר חסות שהוא מספר על מעבר מעיראק לישראל, ואחר כך יש לו ספרים שמתעסקים בישראל. הספר האחרון, עאידה, עוסק ביהודי האחרון של עיראק. אנחנו בתקופה שבין שתי מלחמות המפרץ, ואנחנו מדובר על יהודי שנשאר, בחר מרצונו להישאר בעיראק, משפחתו או הגרה לארצות הברית, או הגרה לישראל ונשאר לארצות הברית, או הגרה לישראל ונשארה בישראל. הוא היחידי שנשאר בעיראק. הוא מייצג מנזן מיוחד, הוא שדרן בטלוויזיה העיראקית, משדר תוכניות מאוד אילו זה היה בישראל אנחנו קוראים תוכניות אנו בנו, זה של מין ציונות עיראקית, ציונות עיראקות כבולות, על כמה עיראק יפה וכמה הוא מחפש מקומות מיוחדים בעיראק, קצת במידה מלא קטנה חנופה לשלטון, ויש לו שם יהודי אבל הוא כבר כמעט שכח איך קוראים לו בשם היהודי. הוא בקשרים עם המשפחה היהודית שלו בארצות הברית, אבל זה כמעט יותר קשרי כלכלה מאשר קשרים רגשיים, כיוון שוב, בגלל שלמרות שהוא כביכול חי בחופש ובאושר גדול בעיראק, אבל הוא חי בחסות של מישהו, והאיש החסות שלו זה איש קצונה. שוב, אני לא רוצה לספר פרטים רבים מדי, כי חבל לקלקל, אבל השם העאידה, בהתחלה לא הבנתי מה זה השם הזה, בתוך בקריאה מתברר שהאיש הזה, שהוא היהודי האחרון בעיראק, הוא איפשהו בקף התפר בין התרבות המזרחית לתרבות המערבית. הוא מאוד אוהב מוזיקה קלאסית. ואז פתאום תבין שהעאידה זה מה שאנחנו קוראים על האופרה העאידה של ורדי, רק הוא מעיית את זה אחרת, ולכן בכלל לא זיהיתי בהתחלה. אחר כך אני ואופרה לא מאותה שכונה, אז הלכתי ובדקתי מה זה, אני מכירה קצת כמה קטעים מתוך העאידה שזה מאוד קלאסיים, אבל הלכתי ובדקתי, יש לנו שם סיפור עם מצרים ומלכה אתיופית, סיפור קלאסי של שנאה ואהבה ורצח ופלישה וכו' וכו'. והעיד, אני עומדת פה לסיפור, האיש מוצא אישה קורטית בפתח ביתו, והוא מטפל בה, הוא מטפל בה, ובעצם התואר בטיפול הוא כמעט מתאהב, אבל האישה הזו היא אילמת, או האילמות שלה היא לא כנראה פיזיולוגית, אלא אילמות בגלל הדברים שהיא עברה.
כן, הטראומות, כן.
כי הטראומות וכו'.
כן, כן.
והוא מטפל בה ומתאהב בה, ואנחנו יש לנו פה איזה סיפור אהבה קצת מוזר.
למען שלא לא לא נקטע פה את החוט, כרגע את מספרת בעצם את הסיפור של האופרה, עידה.
לא, הסיפור של האופרה, אני אומרת, הוא ברק, אני בדקתי מה זה, אין זה בדיוק הגבלות לסיפור.
אוקיי, אז אנחנו בעצם בסיפור.
אבל כן, אבל כיוון שכל, כי אנחנו בסיפור של סמי מיכל,
וכיוון
שהוא כל כך אוהב את האופרה, הוא מעניק לאישה הזו, שהוא עונה את שמה, הוא מעניק לה את השם העידה. נסיכה,
אוקיי,
באופרה זו נסיכה אתיופית, גם פה יש אישה שחורה,
אוקיי,
יפהפייה, והוא מעניק לה את השם, והוא מפתח את הקשרים מאוד מעניינים. אבל לי, נתני כאישה או שאמונה היום על השוויוניות וכו', אפילו בדנמרק הוחלט שיש שוויוניות אפילו בבית המלוכה, האיש הזה מעניק לו שם, הוא מיוצר את התקשורת עמוקה וארוכה תוך די התכתבות, הוא אף פעם אחת לא שואל אותה לשמה, הוא מעניק לשם, יש לי איזו תחושה של שוביניזם גברי שמשתלט עליו, ככה זו הייתה תחושה שלי. אני לא חושבת אני לא בטוחה שאם תשוחח עם סמי מיכאל הוא יקבל את התחושה שלי, אבל זו תחושה, זו האחריות שלי כקורא, לא האחריות שלו ככותב. ככה זו הייתה התחושה שלי. עוד דברים שלא הפריעו אבל התמיהו אותי בספרים הראשונים שלו, כשהוא כתב על עיראק, הוא כתב בתוך אהבה גדולה לעיראק, וחשת את זה. והיום כשהוא כותב על עיראק, אתה מרגיש את המרחק שהוא עבר. ויחד עם זאת, הוא משאיר יהודי בעיראק. הוא עדיין מתמוגג על החידקל, והוא עדיין מתמוגג על המאכלים. אבל המרחק הזה, משהו קורה ליהודי הזה, ואני לא יכולתי, לא הצלחתי לגמרי לעמוד על זה. האם יש לו איזה ביקורת, או האם קשה לו בתור שנשאר רק יהודי אחד בעיראק, ואיש על קיים שם קהילה. יש שם עוד האחיין של שוב, יש שם כל מיני הסתרפויות קטנות של הסיפור שמעניינות של עצמן.
כן.
אבל אני חושב, זאת אומרת, בהשוואה לספרים הראשונים שלו על עיראק, אנחנו במקום אחר כל כך היום, שלא כלפי עיראק, וגם סמי מיכאל שהגיע לישראל, אולי לא מתוך רצונו, הוא היה קומוניסט, לחם וכו'.
כן.
הוא בכל זאת, היום, אחרי כל כך הרבה שנים, הוא בכל זאת יותר, הוא יותר ישראלי מאשר עיראקי. אולי זה, אולי, אני אומרת, זה יכול להיות מעניין לשמוע את דעתו, אבל כיוון שאנחנו לא אנחנו לא מצליחים לעשות סינכרוניזציה של שיחה שלי על הספר ושלו, שלך איתו אחר כך.
נגלה למאזינים שזה לא התאפשר, אבל שיחה עם סמי מיכאל קיימנו. אנחנו נשמע אולי את דעתו בנקודה הזאת. אני הייתי שמח מאוד כמובן שאת עצמך היית עורכת את הרעיון איתו.
אבל אולי המאזינים, כן, אבל עכשיו אני אומר, זו תחושה פרטית שלי, ואני אשמח מאוד שאנשים אחרים שיקראו את הספר לשמוע דעתם, כי בזמנו כשאני קראתי את ויקטוריה של סמי מיכאל, וידידי הטוב לוי קרא את זה, אנחנו כמעט הגענו למלחמת אחים, מחלוקת אחים.
מחלוקת.
התפיסה שלנו, מחלוקת עמוקה מאוד לגבי הספר.
כן.
אבל זה לא, אנחנו נצאנו ידידים טובים ועדיין חלוקים לגבי הספר, אז אולי גם לגבי הספר הזה יתברר שאנחנו
ספרות מעוררת מחלוקות היא בטח ספרות טובה, אני מתאר לעצמי כמו כל אמנות.
כן, בדיוק, היא מעוררת מחשבה, ואני שוב, אם אני נשמעת קצת לחוצה, זה בגלל שאני בדרך ליציאה, ולכן אני שוב רק אמליץ בחום על הספר, כיוון שלא נכתב לדעתי מספיק על יהדות, על יהדות עיראק, יהדות מרוקו, וכל ספר מבורך, כי היו שם, התקיימו במדינות האלו תרבויות עשירות מאוד של יהדות, ולצערי הרב אנחנו לא לא ידענו, לא למדנו מספיק, וגם כשאומרים שלמדנו מספיק על יהדות אשכנז, גם זה אפשר לומר בערבון מוגבל, אבל בכל זאת קצת יותר מאשר על יהדות המזרח, וכל ספר שמגיע ממקורות אלו יבורך.
אז נסיים בברכה הזאת, ציפי, ונשחרר אותה לדרכך. תודה, תודה על הדברים. להשתמע, חופשה נעימה.
תודה. את ליאם פנייך חרושות קמטים אורך צרובת לי את ליאם אוספת כל גלייך אל תוכי גם את הרוח כדי את הרגע בקוטונה הכתומה נושא אהבתי בתוך הצדף הלבן רוצה את האמת ואת התבלין כי את לי ים ואת לי רוח ממזרח
אתניקס את לים. לפני כן שמענו את שלמה ארצי בשירו כל אחד והסיפור שלו. היה פעם יהודי חכם, הוא אמר כי כל המצטמצם, כי הכל מצטמצם למה שיש לך בראש. קראו לו שלמה. אחריו בא יהודי חכם אחר, אמר כי הכל מצטמצם למה שיש לך בלב. קראו לו ישו. אחריו בא יהודי חכם שלישי, אמר, הכל מצטמצם למה שיש לך בקיבה, קראו לו מרקס. אחריו בא יהודי חכם רביעי, שאמר, כי הכל מצטמצם למה שיש לך בין הרגליים, קראו לו פרויד. לבסוף בא יהודי יותר חכם, חכם מכולם, בשם איינשטיין, שאמר שהכל יחסי. משינה בשירם בדרך אל הים, שיר משנת 1989, שיר בן 20, איך הזמן עובר. ערב טוב לנן ז'אק סילברדיק. נן ז'אק ילידת דנמרק, חיה בישראל מזה 5 שנים, ועובדת כחוקרת בעמותה מבט לתקשורת פלסטינית, מה שנקרא, או ידוע יותר תחת השם, Palestinian Media Watch. נמצאת כרגע בדנמרק כחלק מסיור שהארגון, שהעמותה עושה בסקנדינביה. ערב טוב, נן.
ערב טוב.
נן, נתחיל בזה שאת תציגי את העמותה. מה זה בעצם מבט לתקשורת פלסטינית?
כן, מבט לתקשורת פלסטינית זה עמותה שהוקמה לפני כ-12 שנה במטרה לבדוק מה בעצם נאמר בערבית לעם הפלסטיני בתוך הרשות. אנחנו ידענו מה נאמר באנגלית לעולם, אבל רצינו לבדוק מה הפלסטינים אומרים בין עצמם בערבית, ובמיוחד רצינו לבדוק איזה מסרים ניתנים מההנהגה לילדים, כי בסך הכל הילדים זה הדור הבא שאיתם ישראל צריכה לעשות שלום. אז אנחנו חוקרים בעצם את הכל. אנחנו מסתכלים על החברה הפלסטינית דרך התקשורת, זאת אומרת אנחנו בודקים את הטלוויזיה של הפתח, זאת אומרת של הרשות, והעיתונים, שזה הכל בשליטה של המשרד של מחמוד עבאס, ואנחנו גם מסתכלים על הטלוויזיה והעיתונות של החמאס, וזה שני דברים שונים. אבל מה שאנחנו רואים שבעצם המסרים של הפתח ושל הרשות, יש נטייה שהם יותר ויותר מתקרבים לאידיאולוגיה של החמאס.
אז אני רציתי להבין את צורת העבודה שלכם. אני מבין שעובדים אנשים שמבינים ערבית.
כן, זה נכון. יש לנו צוות של מתרגמים שהם כולם מומחים לערבית. חלק מהם זה שפת האם שלהם, הם כולם עם תארים מהאוניברסיטה, וגם רובם עבדו באמת גם בצבא, במודיעין, ובאמת כולם מומחים לערבית. אז הם בעצם ממש מסתכלים כל תוכנית בטלוויזיה, קוראים כל דבר בעיתון, לא רק מאמרים פוליטיים, אלא הכל, גם ספורט, השפצים, דברים שהם קשורים לתרבות, ממש הכל, כאילו אנחנו לא מפספסים מילה. ובנוסף אנחנו כמה חוקרים שאנחנו מסתכלים על החומה, ו אפשר לראות באמת מסרים שחוזרים על עצמם, מסרים בעייתיים, זאת אומרת, וזה מה שאנחנו מציגים לעולם.
לעולם. אני חושב שרוב הישראלים, אולי לא כמוך, לא כמו הצוות של העובדים שלכם, מכיר כל מקרה ומקרה, אבל בסך הכל אני חושב שרוב הישראלים מודעים לבעייתיות שבצורת ה הצגת הדברים בתקשורת הפלסטינאית, למרות שהם לא מקשיבים לטלוויזיה או אולי קוראים עיתונים ערביים, אבל פחות הציבור בחוץ לארץ, שאני מבין, אם אני מבין נכון, אתם יותר מביאים את הדברים לאלה שמחליטים את ההחלטות, המנהיגים בארצות חול.
כן, זה נכון. אנחנו, קודם כל, אנחנו מוציאים כמספר פעמים בשבוע דיווחים על מקרים ספציפיים, דברים שאנחנו מוצאים בעיתונות או בטלוויזיה, שיש לנו, אפשר להירשם לקבל את הניוסלטר הזה, את הבולטן הזה, ויש לנו כ-20,000 מנויים באנגלית, ומשהו כ-10,000 בעברית, אני חושבת.
זאת אומרת, גם בישראל וגם בחול.
כן, גם בישראל וגם בחול, ואנחנו גם, בינם זה כל, יכול להיות כל כל מיני אנשים, גם פוליטיקאים, גם כמו שאמרת, מנהיגים בחוץ לארץ, וגם תקשורת.
מה מידת העניין של מדיה בחול לקבל את האינפורמציה שלכם?
אנחנו מפיצים, שולחים לכולם, ופשוט אנחנו לא אלה שמחליטים, כן, הם מאוד מעוניינים, ואנחנו גם רואים שאנחנו יושבים עם חברי פרלמנט בחול, אז הם מאוד מאוד מתעניינים, והם בהלם מוחלט אחרי שאנחנו מסיימים את ההרצאה שלנו, ורובם גם רוצים לעשות משהו, איכשהו לנסות להשפיע. כן, זה מעודד.
אוקיי. אני אציין פה את האתר המעניין שיש לעמותה, אתר שנקרא www.pmw.org.il. באתר הזה ניתן לראות גם דוגמאות קונקרטיות וגם וידאוים שאני התרשמתי מהקליפ שהיה דוגמה לא כל כך חדשה אמנם, אבל בכל זאת תזכורת מהרושם שהדברים והעבודה שהארגון שהעמותה עושה השפיעו על הילרי קלינטון, שהיא כיום שרת החוץ, בעבר הייתה, באותו זמן הייתה סנטורית, נדמה לי זה הקליפ היה מפברואר 2007,
נכון.
שבו הילרי קלינטון מדווחת לעיתונות על התעמולה הארסית שהפלסטינאים בעצם מכניסים לספרים של התלמידים הפלסטינאים, בתי הספר הפלסטינאים. ובאותו הקשר נדמה לי גם מנהל העמותה,
כן, זה נכון, מנהל העמותה איתמר מרקוס הציג יחד עם הילרי קלינטון את המחקר שלנו. עשינו מחקר עקיף של ספרי הלימוד הפלסטינים שהם החליטו להוציא את הספרים, לכתוב בעצם את הספרים מחדש. עברנו על כולם ומצאנו שם מספר בעיות, ואחרי שהילרי קלינטון ראה את זה, אז היא באמת הייתה בהלם, והיא אמרה שם the Palestinians are profoundly poisoning the minds of their children. זאת אומרת, הם מרעילים את הילדים עם החומר הזה. כן.
אני מבין שאתם בעצם עובדים, משיחה איתך אני מבין, במישורים שונים, אבל הבעיה העיקרית, בעצם הנקודה העיקרית, אם אני לא טועה, תתקני אותי, שבעצם חוסר ההכרה בקיומה של מדינת ישראל.
זה נכון. יש כמה בעיות, אבל זה באמת בעיה מאוד עיקרית וחמורה, שאנחנו רואים שהמסר של ההנהגה הפלסטינית לעם הפלסטיני זה לא להכיר בזכותה של ישראל לקיום. ואנחנו רואים את זה מכל מיני כיוונים. זאת אומרת, אנחנו רואים בטלוויזיה, ראינו ממש בשבוע שעבר, בשביעי ליוני שודרה שוב תוכנית על גיאוגרפיה של פלסטין, שבתוכנית כל הערים הישראליות מוגדרות כפלסטיניות, זאת אומרת מחיפה עד לאשדוד, אשקלון, אילת. זאת אומרת, כל השטח של ישראל מוגדר כפלסטין.
בספרי הלימוד,
אנחנו נדגיש את זה. מה שהסברתי עכשיו זה תוכנית טלוויזיה שרצה כבר שנתיים. אנחנו רואים את זה כפעם בחודש, שממש עושים סיור בישראל, וכל עיר מוגדרת כפלסטינית. אנחנו גם רואים את זה, כמו שציינת עכשיו, בספרי לימוד. זאת אומרת, כל מפה גיאוגרפית בספרי הלימוד הפלסטינים מראה את כל השטח של ישראל כפלסטין. אין את המילה ישראל, לא רואים שיש שכן בכלל, אז ישראל כאילו לא קיימת בעולם שלהם.
אני לא קראתי את המילה בערבית, אני ראיתי את המפה שאת תראית לפני רגע.
כן, אז כתוב פלסטין.
מחשב, וכתוב שם פלסטין בערבית.
כן, כתוב פלסטין בערבית, ולא כתוב ישראל בכלל. וזה כמובן,
ופה אנחנו מדברים על חומר שמגישים גם בטלוויזיה, אמרת, וגם בבתי הספר, של הכביכול המתונים.
כן, כן.
של הרשות
כן,
הפלסטינאית.
כן, זה מפות גיאוגרפיות של העולם עכשיו, נכון. כן. אנחנו גם רואים את זה, נגיד, במשרדים של, גם של הבאז, גם של בכירים בממשלה, שיש מפות של כל ישראל מוגדרות כפלסטין. וגם אנחנו רואים את זה שחברי פרלמנט, נגיד, מדברים בטלוויזיה. יש לנו משנה שעברה חברת פרלמנט של הפתח, נאג'ד אבו בקר, שהיא אומרת שבתוכנית הנוכחית של הפתח הם אומרים שהם רוצים גבולות של 67, זאת אומרת עם מקום לישראל, ואז היא ממשיכה ואומרת זה לא אומר שאנחנו לא רוצים גבולות של 48. ככה, וזה לא משאיר מקום לישראל כמובן, גבולות של 48. ויש לנו עוד דוגמה עכשיו, באמת לא מזמן, של מוחמד דחלן, שהוא גם בכיר בפתח, שהוא מסביר בטלוויזיה, ברעיון בטלוויזיה, הוא מסביר את העניין של הכרה בישראל או אי הכרה בישראל. הוא אומר שפתח לא מכיר בישראל, אבל שהרשות והממשלה חייבים להכיר בישראל. למה? כי זקוקים לעזרה מהעולם, והתורמים רוצים לראות שהרשות נכנסת ליחסים מקובלים, מתונים. כן.
הולכת לקראת הסכמים.
כן, ומה הבעיה? שמראש הפתח זה מחמוד אבס, מראש הרשות זה מחמוד אבס. אז הוא בעצם, אותו בן אדם, הוא כן מכיר בישראל ולא מכיר בישראל. ודחלן מסביר במפורש שההכרה זה רק, זה כמו אסטרטגיה פוליטית, שזה רק בעצם בשביל לקבל את התחומה מחול.
אני חייב לציין שמה שאת אומרת, יש לזה הרי היסטוריה ארוכת ימים. הרי אנחנו, אלה בדיוק הדברים שאני זוכר שציינו והראו דוגמאות של ערפאת.
נכון, זה בדיוק.
עם נאומים בערבית, הוא אומר דברים מסוימים, ורואים את אותה, חצי שעה לאחר מכן הוא מדבר עם עיתונאים באנגלית ואומר דברים אחרים.
נכון, זה בדיוק הבעיה שיש מין דו-לשוניות שדבר אחד נאמר באנגלית ודבר אחר לגמרי נאמר בערבית לעם. וזה, אנחנו רואים בזה, בעייתיות בזה ש אין לילדים למשל ברירה, לא ניתן להם ברירה, שאם כל הזמן מלמדים אותם שאין לישראל זכות לקיום, אז הם לא יקומו איזה בוקר ויגידו, וואו, אני רוצה לעשות שלום עם שכן, שבעצם לא אומרים להם שזה קיים בכלל.
אני מבין שאנחנו מדברים בעצם בשני מישורים. המישור אחד הוא באמת הסכנה בעובדה, בחינוך, בערס הזה שנכנס כל הזמן לתלמידים שישראל מוצגת כמין שטן, כן. או לא, לא, אין פה דיאלוג, אין פה אפשרות לדיאלוג, אלא רק הצגה מאוד מאוד מכוערת של ישראל, שבעצם לא נקראת ישראל, שהיא נקראת במפות, כמו שאמרנו, פלסטין בכלל.
נכון.
אבל יש גם ברמה אחרת, זה בעצם רמה של השקרים.
כן.
ואני לא מזרחן, אבל אני מודע ומתוך קריאה ועניין בחומר, שבעצם למוסלמי מותר לשקר לצורך השגת המטרה.
כן, אנחנו
ופה יש לנו בעיה רצינית בדיאלוג שאנחנו בעצם מחויבים לו.
כן, אחד הנושאים האחרים שאנחנו עוקבים אחריו הרבה זה העניין של ההסתה לשנאה והדמוניזציה של יהודים ושל ישראלים.
כן.
וזה גם משהו שאנחנו רואים הרבה, שממש קיימות כמה עלילות שונות שגם רואים את זה גם בטלוויזיה וגם בעיתונות. למשל, יש את העלילה אחת שאומרת שישראל בכוונה מפזרת איידס וסמים ברשות. ויש עלילה אחרת שישראל בכוונה רוצה להרוס למסגד אל-אקצא. זה אנחנו רואים בסרטים, סרטי אנימציה של החמאס, וגם בעיתונות של הפתח. יש גם עניין שמה שהם קוראים יהוד ירושלים, שהם אומרים שהמטרה של ישראל זה בעצם להוציא כל הערבים מירושלים ולייהד אותו, לעשות את ירושלים יהודית נקייה, כאילו. כן. וגם יש שקרים שלנו נראים אבסורדים. ראינו לפני מספר חודשים מאמר בעיתון שמספרים שם שישראל שחררה עכברושים מיוחדים של איזה זן שישראל פיתחה, שנגיד חתולים וכלבים פוחדים מהעכברושים האלו, כי הם כל כך גדולים ומפחידים, והם יולדים אני לא יודעת כמה.
זה מזכיר את התעמולה של הנאצים בעצם.
בדיוק.
כל החולדות וכל ההתרבות הזאת וכל ה... ותזכרת קודם את כל הנושא הזה של זקני ציון.
נכון, זה גם עלילה שיש לנו באמת עשרות דוגמאות של פרוטוקולים של זקני ציון, שבעצם מוצג כספר אמיתי וכתוכנית אמיתית של היהודים, שאנחנו הולכים לקראת שליטה מוחלטת בעולם.
אולי אנחנו נציין שהדוגמאות שאת מספרת עליהן זה לא דוגמאות יוצאות דופן. אני הבנתי ממך שזה בעצם דברים שהם יום-יום, הם בתוכניות טלוויזיה לילדים, אתה אמרת לי שזה בתשבצים,
כן,
שאלות
כן,
שמופיעות בתשבצים, כלומר, החומר הזה הוא מאוד מאוד מסיבי, הוא מופיע בכל מקום.
לא, זה לא רק זה דוגמה בודדת פעם בשנה, זה משהו, מה שאני מספרת כאן זה באמת... זה דברים מאוד מסיביים, וזה דברים שחוזרים על עצמם. וזה ממש, אפשר לראות בזה מין דגם, שזה פשוט כמה נושאים שחוזרים על עצמם כל הזמן. ובאמת גם בטלוויזיה, גם בעיתונות, ולא פעם אחת, אלא הרבה פעמים.
אנחנו אולי נעבור לרגע תחום אחר שאת ציינת, את תחום הספורט, שאנחנו חושבים שאולי בתחום של ספורט יש יותר רגיעה מתעמולה, שוכחים לרגע את התעמולה.
נכון, אנחנו באמת חוקרים כל נושא, גם בטלוויזיה, גם כן
תקשורת,
וחושבים אולי זה בטח מאמרים פוליטיים, אבל לאו דווקא. אנחנו מסתכלים באמת בעמודי ספורט בתשבצים, ו נגיד, הדברים בעייתיים מאוד בספורט זה למשל שקוראים טורנירים על שמות של מחבלים. ולא פעם אחת, אנחנו רואים את זה המון המון פעמים. וגם קוראים לבתי ספר על שמות מחבלים, וגם רחובות על שמות מחבלים, ומחנות קיץ, וטקסי סיום תיכון על מחבלים. ומזה בעצם נוצר דמויות לחיקוי לילדים. זאת אומרת, אנחנו רואים שתיאורטית ילד יכול לקום, לצאת בבוקר, ללכת ברחוב על שם מחבל, ללכת לבית ספר על שם מחבל, אחר הצהריים לשחק כדורגל בטורניר על שם מחבל, אחר כך לחזור הביתה לראות תשבץ עם שם של מחבל. בעצם כל
ואחר כך הם פותחים את הטלוויזיה, כן. ושומעים את
בדיוק
התעמולה. כן. טוב, אז עם החבר'ה האלה אנחנו מנסים לעשות שלום.
כן.
אולי אנחנו נעבור להפסקה מוזיקלית.
I'm
דן, באיזה מידה ההרס הזה, התעמולה שהרשות והחמאס, כפי שאנחנו ציינו, משדרים בכל מיני מדיה ובבתי הספר וכו', באיזה מידה ניתן לבדוק את ההשפעה הזאת של הדברים האלה על הציבור?
אנחנו ראינו, ובעצם אני אתחיל במה אנחנו חושבים זה המטרה של הדמוניזציה, שבעצם אם אתה כאילו בתור פלסטיני חושב ומאמין שהיהודים מפסרים איידס ומפזרים סמים ורוצים להרוס לך את המסגדים ורוצים להרוג לך את הילדים, אז בעצם האווירה לשלב הבא שזה אלימות בעצם מוצדק. כן, כי אז אתה מרגיש איום ואז זה הופך להיות ההגנה העצמית. ואנחנו ראינו במרץ שנה שעברה אחרי הפיגוע שהיה בישיבת הרב שנהרגו שם או נרצחו שם 8 צעירים תלמידים בישיבה, אחר כך נעשה סקר בתוך הרשות על ידי מכון לסקרים פלסטיני, מה התמיכה בפיגוע, והתוצאה הייתה ש84% תמכו בפיגוע הזה. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, אז מה גורם בעצם לתמיכה כמעט מוחלטת בחברה הפלסטינית להרק של ילדים? ואנחנו רואים את זה כתוצאה של הדמוניזציה המסיבית הזאת שתיארתי קודם.
כלומר, בעצם אנחנו יכולים להגיע למסקנה שיש הבדל עצום בין הציבור הרחב בישראל והדעות שלו שהם משמאל לימין, והציבור הפלסטיני בעיקר, שאחד כמוני שנפגש ומדבר עם הרבה דנים, ואני יכול אולי לתמצת במשפט אחד את את הדעה בציבור הרחב שחושבת שבכל מקום ערבים, מוסלמים, פלסטינאים, כולנו בעצם רק רוצים לחיות בשלום. בעצם יש איזה מין תמימות כזאת ואמונה שבעצם כולנו רק רוצים שיתנו לנו לחיות בשלום. אבל והדעה הזאת, הדברים האלה הם לא מתייחסים לדעת, לדברים שבאים לידי ביטון כאן בקונפליקט. איך את מתייחסת לדעה התמימה הזאת, האירופאית, הייתי קורא לה?
אני חושבת שזה נכון מה שאתה אומר, שא' יש באירופה, או במערב בכלל, אנחנו רגילים לנרטיב מסוים, שהוא מדבר על הקורבנות של הפלסטינאים, שהם כאילו הקורבנים, קורבנות, וישראל היא האגרסור הגדול. וזה נוח להישאר עם התמונה הזאת, כי זו התמונה שאנחנו מכירים. וזה אנחנו מרגישים לפעמים כשאנחנו מציגים את הדברים שלנו, יש מין היסוס או חוסר רצון בעצם להכיר את כל האמת, וזה התפקיד שלנו באמת לשים את הדברים על השולחן. עכשיו, אם כבר אנחנו מדברים על המערב, אז אני רוצה בעצם לציין את המטרה של הסיור שלנו עכשיו בסקנדינביה, זה באמת להפנות תשומת הלב לדברים האלה, להסתה לשנאה ולאי הכרה בישראל והדברים שדיברנו עליהם, כי בעצם אני לא חושבת שלישראל יש כוח לשנות את זה. אבל אני כן חושבת שלמערב ולכל ארץ שתומכת ברשות באופן כספי, אצלם הכוח. הם יכולים להגיד לפלסטינים, אתם לא תקבלו דולר או קרונה אחד מאיתנו, עד שאתם מכירים חד משמעית בישראל. עד שלמשל נגיד, אם היו שמים את ישראל על המפה הגיאוגרפית בספרי לימוד, אז זה כבר היה שיחה אחרת לגמרי. אז אנחנו חושבים שבאמת הכוח נמצא אצל התורמים במערב, וזה בעצם התקווה שלנו,
זה בעצם מטרת העבודה שלכם,
כן.
לתת את החומר, להציג את הדברים למקבלי ההחלטות במערב.
כן, נכון. וגם דבר נוספת בעניין הזה, אז התשובה שאנחנו מקבלים לעתים קרובות, זה באמת בעיקר בארצות סקנדינביות, שהם אומרים, כן, אבל אנחנו לא תומכים בשנאה. זה הכסף שלנו לא הולך לשנאה. כי אנחנו תומכים בפרויקטים מסוימים, נגיד לקידום האישה בחברה או דברים כאלו. אבל אנחנו רואים בזה בעיה, כי הכסף הזה מאפשר בעצם שכסף במקום אחר, בתקציב, משתחרר, יהיה פנוי, כן, משתחרר, כן, לדברים הבעייתיים, כן. להסתה, לשנאה, כן. וכולי. ולכן אנחנו ממליצים שמי שנותן סיוע, שלא יסתכל על הפרויקט הספציפי, אלא יסתכל על הבן אדם או הארגון, ובמקרה הזה זה הבאס והרשות, מי מקבל את הכסף, ומה הבן אדם הזה אומר בכלל. ואנחנו חושבים שאם הכסף היה מגיע עם תנאי מסוים, אז היינו רואים שינוי די מהר.
אני אקפוץ פה קצת, אפרופו הדברים שדיברנו קודם, את רואים איזשהו שינוי דווקא בתחום הזה, בנקודה הזאת שעכשיו ציינת, במשטר של, בשלטון של אובמה?
אובמה דיבר בקהיר, כמו שכולם בטח יודעים וקראו, שמעו את הנאום, וזה נראה כן, שהוא כן רוצה איזה שינוי גם ביחסים לעולם המוסלמי בכלל, וגם שהוא רוצה כן להגיד משהו במצב של הפלסטינים, הסכסוך פלסטינים ישראל. אבל אני חושבת שאני חושבת שהיה קצת בעייתי בנאום, שהוא בעצם רק הזכיר את החמאס. הוא אמר שהחמאס צריך להפסיק את האלימות, שזה כמובן נכון, אבל אנחנו רואים את הדברים הבעייתיים גם אצל הפתח, גם את אי הכרה בישראל, וגם את ההסתה לשנאה ולאלימות. גם אצל הפתח, אז זה לא מספיק.
אולי נרגע ניגע בנקודה הזאת באמת של מידת השוני או דמיון בין הדברים שמתפרסמים אצל הרשות, אצל המתונים כביכול עבאס והחמאס.
כן, כן. עניין עיקרי מאוד זה למשל שהחמאס, הם מגדירים את הסכסוך עם ישראל כסכסוך דתי. הם אומרים שהסכסוך עם ישראל, או זה בעצם שישראל מוגדר, האדמה של ישראל מוגדרת כוואקף, שזה בעצם זה משהו קדוש אסלאמי, שאסור לאף מוסלמי לוותר על האדמה הזאת, או אפילו חלק ממנה. זאת אומרת, אסור לתת את זה או ליהודים או לנוצרים, זה חייב להיות על ידיים מוסלמים. כן, ודבר נוסף, הם מגדירים את הסכסוך כריבת. ומה זה ריבת? זה בעצם מלחמה דתית. זאת אומרת, זה קצת כמו ג'יהאד. ג'יהאד זה כשכובשים שטחים חדשים, בשם אללה או בשם אסלאם, וריבת זה לכבוש מחזרה שטח שמוגדר מראש כאסלאמי. וככה הם מגדירים את כל השטח של ישראל. ולמה זה בעייתי? כי זה בעצם הופך את הסכסוך מסכסוך טריטוריאלי לסכסוך דתי. ואם כל השטח הוא אסלאמי וזה בעלה לא נותן, לא מאפשר שיבטחו על האדמה הזאת, אז אי אפשר להגיע להסכם ישראל, אי אפשר להגיד, טוב, אתם תקבלו את השטח הזה ואנחנו נקבל את השטח הזה. כי אם הכל אדמה אסלאמית, אז צריך להילחם עבורה בשם עלה. ואז לא ניתן לעשות שלום בכלל. זה החמאס. אבל מה שמאוד מפריע ומאוד בעייתי, שאנחנו רואים שהפתח גם מתחילים להגדיר את הסכסוך במושגים האלה בטרמינולוגיה הדתית. אנחנו מצאנו בספרי לימוד, הספרי לימוד שהזכרתי קודם שיצאו מחדש לפני כמה שנים, יש פרק על הריבת, שמגדירים באמת את, את הסכסוך כריבת, ואומרים mm-hmm. שהפלסטינים עם שנמצא בריבת עד לתחיית המתים. זה בספרי לימוד שהם בשימוש עכשיו, זה כל ילד פלסטיני, אני חושבת שזה בספר לימוד לכיתה 8 או משהו כזה, וזה מאוד בעייתי שככה הדור הבא גדל לראות את הסכסוך כמלחמה דתית.
כן, ולא רק זה, הרי דיברנו על אותם מחבלים, אותם מתאבדים, או שמחבלים שנהרגו בקרב, או שפוצצו את עצמם, שהופכים למין קדושים.
נכון, כן.
שוב הנקודה הדתית פה חשובה, ואחר כך שהם הופכים למין מרטיר כזה, מין קדוש.
כן, נכון. זה עוד נושא מאוד בולט בדיסקורס הפלסטיני, זה עידוד השהדה. השהדה זה המוות למען אללה.
ופה, שוב, אנחנו מדברים גם אצל חמאס, זה אנחנו בכלל לא בספק, אבל גם אצל...
גם אצל הפתח. אנחנו רואים, אני חושבת שהזכרתי את זה קודם, נגיד שקוראים לבתי ספר על שמות מחבלים, על כן. שהידים, השהיד כן. זה המרטו, זה, כן. זה שמת למען עלה. וזה ממש נכון. מעמד עליון בחברה, mm-hmm. זה, mm-hmm. זה מי שמעריצים אותו, וזה בעצם מציגים את השהדה כשאיפה, שזה בעצם mm-hmm. כל אחד צריך בעצם לרצות.
דוגמה חיובית כביכול.
כן, בדיוק, כן. דמות לחיקוי. כן. ואנחנו רואים את זה בספרי לימוד, יש לנו כמה דוגמאות, יש נגיד שיר אחד, שחלק מהמילים זה האויבים שלך מחפשים את החיים, ואתה מחפש את המוות. ויש עוד אחד שנקרא שיר השהיד, ויש תמונה של ילד שהיד שלוקחים אותו להלוויה שלו, וגם כתוב שם אני רואה את המוות שלי ואני ממהר אליו. ואנחנו רגילים שאם אנחנו מלמדים ילדים, אם אתה רואה את המוות אז תגן על עצמך, תברח, אבל בעצם הם מציגים את המוות כערך עליון, כמשהו טוב שצריך לשאוב אליו, וזה בספרי לימוד שהם בשימוש עכשיו.
כן.
וזה לא רק הילדים, זה גם בכלל לחברה, זה מציגים את זה שהמוות זה משהו טוב, שאתה מחפש את המוות והאוהבים שאתה... מחפשים, או אתה אוהב את המוות והאוהבים שלך אוהבים את החיים. אז אנחנו רואים למשל הווידאו שרץ הכי הרבה זמן בטלוויזיה, 9 שנים, זה התחיל על שנת 2000, mm-hmm. וראינו את זה לפני כשבועיים, 3, על זוג אוהבים שהאישה הפלסטינית נהרגת על ידי ישראל, mm-hmm. ורואים איך היא הופכת להיות אחת ה-72 בתולות בגן עדן, mm-hmm. שזה בעצם... גם כן מושג מאוד מרכזי, כן. שזה הפרס שהשהיד מקבל, זה ה-72 בתולות. אוקיי. ואנחנו במערב חושבים שזה איזושהי בדיחה או צחוק, אבל כן. זה באמת אמונה אמיתית. כן.
אבל איך, אין פה בעיה שאשתו הופכת לבתולה, שאחר כך אחרים...
הווידאו לא נכנס לפרטים כאלו, אבל רואים בווידאו שהיא נהרגת כשהידה והופכת לאחד הבתולות, אחר כך הוא נהרג וגם מיד עולה לגן עדן ונהיה שהיד ומקבל את הבתולות.
הוא לא הופך לבתול שאחר כך...
לא, אבל בעצם העובדה, נגיד אם היינו רואים את הקליפ הזה פעם אחת, פעמיים, אז זו תופעה תרבותית מעניינת, אבל אנחנו ראינו את זה אלפי פעמים. תחשוב, 9 שנים אנחנו רואים את זה. לפני כחודש, 3 פעמים באותו יום ראינו את זה. ומה שמעניין, זה ראינו גם, נגיד, הייתה מחבלת אחת שהייתה בדרך באמת לעשות פיגוע, היא נתפסה על ידי ישראל, אחר כך ראינו אותה בבית כלא. שאלו אותה, אז מה היית מקבלת אילו היית מצליחה בפיגוע? אז היא אומרת, אני הייתי הופכת לאחד הבתולות, והייתי מקבלת או מתחתנת עם השהיד הבא. אז זה משהו שהיא ממש מאמינה בזה. ואפשר להגיד שהעידות לשהדה ממש הצליח, כי זה השאיפה של האנשים. דבר נוסף בעניין השהדה, שהמוות מוצק חתונה, כי באמת השהיד עולה לשמיים, עולה לגעדן, ומתחתן עם השהידות. היה הפיגוע שציינתי קודם בישיבת הרב, אז המחבל שנהרג גם כן, היה מאמר בעיתון על חיית אל-ג'דידה, שזה העיתון של מחמוד אבאס, שציינו שם שבעצם ישראל לא אישרה הלוויה גדולה. הם אמרו שחייבים לעשות הלוויה קטנה באמצע הלילה, פשוט תרשו מהם לעשות הלוויה. ואחר כך היה מאמר שציין כמה אלפי אנשים חיכו לחתונה. היה כתוב חתונה, שזה ההלוויה. אוקיי, כי זה החתונה. כן, וקראו לו גם חתן, אוקיי. וגם שהיד, שממש ציינו את זה כאילו זה חתונה אמיתית, שאלפי אנשים חיכו ללוות אותו לחתונה, שזה ההלוויה, וזה מראה כמה זה באמת...
פשוט, אני מוכרח, קשה להאמין, לי קשה להאמין עם הרגע שלי, שהאנשים, פלסטינאים ממש מאמינים בזה. כלומר, ממש שטופי מוח וחושבים שהם באמת יהיו חתן ובאמת תהיה בתולה, וקשה פשוט להאמין בזה שככה דברים מתנהלים. זה פשוט פער עצום בין התפיסה במערב או התפיסה שלנו כישראלים ומה שקורה שם אצל הפלסטינאים.
כן, פשוט צריך לזכור שכשאתה מסתכל על הדברים האלה, אתה צריך להוריד את המשקפיים המערביות ולשים את המשקפיים שלהם.
זה קשה, אני חושב, לאירופאים בעיקר, אולי גם הסקנדינבים, כי אתם, זה מה שאתם עושים, לכן אתם פה.
כן,
לנסות
נכון.
להוריד להם את המשקפיים.
כן, זה בדיוק העניין. וגם מה שבעצם, אני לא יודע אם להגיד זה קל, אבל ברגע שאנחנו כן מגיעים לפוליטיקאים ויושבים איתם ומראים להם את החומר, זה הרי לא טקסטים או סרטים שאנחנו המצאנו. זה משהו שהוקלט, או זה לגמרי אותנטית, ואנחנו פשוט מראים את הדברים כפי שהם באמת, וזה מה שגורם לאנשים להיות בהלם מוחלט.
מתורגמים, שאז יש להם הזדמנות לראות את ה...
כן, בדיוק.
להבין מה בעצם אומרים שם, כי הרבה פעמים מי שלא מבין ערבית, או אין לו נגישות לחומר, לעיתונות הערבית, ולא מקדיש זמן לעקוב אחרי זה,
נכון.
בעצם לא יודע בדיוק מה אומרים שם.
כן.
כי אז הוא שומע רק את הדברים באנגלית, שהם הדברים שנאמרים על מנת להישמע טוב במערב.
כן, זה, הם בעצם...
כמו שדיברנו קודם, כמו ש...
אומרים את מה שהמערב, מה שזה גם נוח לשמוע, כי כולם רוצים להאמין שיש פרטנר לשלום.
נכון, זאת אולי, זה אולי באמת המוקש הרציני, שאנחנו פסיכולוגית רוצים ומקווים שיש באמת אנשים... אחרים שאולי עוד מעט יגיעו לשלטון ואיתם אפשר יהיה לדבר. אז איזה אנשים יהיו שם, אם זה אנשים שבאמת מושפעים מכל התעמולה הזאת?
נכון, כן, זה בדיוק
מיינקונטם.
הפואנטה שלנו, שבמיוחד מכיוון שזה נעשה באמת כל infrastructure, כל הדרכים האפשרויות, זה אותו מסר ניתן גם למבוגרים, גם לילדים, אבל בעיקר לילדים, שהם שומעים את זה באמת גם בספרי לימוד, גם אנשי פרלמנט, גם בעיתונים, גם בתוכניות ילדים, ובכלל מכל כיוון הם מקבלים אותו מסר שאין ישראל, ושהיהודי הוא איזה מפלצת שרוצה להרוג ילדים. הם לא שומעים על ישראל שנמצאת בתהליך שלום. אז זה באמת קשה להאמין שהילדים האלו, בעצם איך הם יהיו מוכנים לעשות שלום אם הם לא שמעו על שלום אף פעם? וזה...
את יודעת מה, אני בעצם שנים כבר חשבתי על דברים דומים בהקשר למדינות כביכול ידידותיות, שיש לנו איתם שלום, כמו מצרים, כמו ירדן. שגם במדינות האלה יש מסורת של תעמולה ארסית כלפי ישראל, ולדעתי הייתה איזושהי תמימות בישראל שהתבטאה בנסיעות הרבות של תיירים ישראלים לראות את הפירמידות כביכול או אתרים אחרים, ולחשוב שהמצרים מארחים וכולי, ולהתעלם מהעובדות ומהסכנה בעצם להסתובב שם בשטח כזה שבו כל כך הרבה שנים היה חלחול של הרס אנטי יהודי, אנטי ישראלי.
כן, כן, מה שאנחנו חושבים, מה שיכול לעשות הבדל משמעותי, שזה להעביר את כביכול השלום שנגיד אבס בכל כנס, נגיד גם באנאפוליס ב-2007, וגם חתמו על מפת הדרכים שבעד שתי מדינות לשני עמים ובעד השלום. אבל אם זה רק מילים ואנחנו לא רואים את זה בפועל, אז זה בעצם לא שווה כל כך הרבה. נגיד, אילו היינו רואים מפה של פלסטין ליד ישראל בספרי לימוד, או באתרים הרשמיים של הרשות באינטרנט, או במשרדים של אבאס ואחרים, אז זה היה הבדל. כי אז זה מסר שגם רואים את זה, שהילדים הפלסטינים היו רואים את זה, וגם אנחנו היינו רואים את זה. אבל אם זה רק המילים באנגלית, ואנחנו רואים כל כך הרבה דברים שבעצם בניגוד למה שנאמר לאנגלית, אז זה קשה להאמין שיש באמת פרטנר לשלום.
טוב, אנחנו אולי אנחנו לא יכולים לסיים באופטימיות עם הדברים האלה, אבל בכל אופן אנחנו נציין את הפעילות, ואת תשלימי אותי אם אני לא מציין את כל הדברים. סיפרנו בתחילת השידור שנן נמצאת כאן בסיור סקנדינבי, והיום בשעה 4 עד 5:30
2,
נכון, אני רשמתי לי 14, אז אני אומר 4. משעה 2 עד שעה 5:30 מתקיימת הרצאה בנושא ב ולבי קולטורהוס, שנמצא בטופטגורס פלאס בוולבי כמובן. גם
אולי צריך להגיד, סליחה, שההרצאה גם באנגלית וגם בדנית.
אוקיי, גם באנגלית וגם בדנית. התפרסם רעיון עם איתמר מרקוס על הנושא בקריסלי דאובלה, נדמה לי זה התפרסם ביום שישי.
שישי, כן, שלשום.
כן, והתקיים רעיון שהתפרסם בימים הקרובים ביולנד פוסטן, שבו פלמינג רוס מראיינת איתמר מרקוס ואותך.
כן.
ביחד. אוקיי, והיה עוד רעיון שקיימתם ישמיע אותו ברדיו בפיעית.
כן, בפיעית לאבן צחנון, יש לה תוכנית קבועה בימי שני. אוקיי. אני חושבת שזה אחר הצהריים או בערב, וזה יהיה ביום שני הבא.
הבא, אוקיי.
כנראה.
זה בעצם מסגרת הטיול, הסיור הפעם. לא, אנחנו לא דיברנו על זה שאתם הייתם בנורווגיה.
נכון, היינו באוסלו ובשטוקהולם. באוסלו השתתפנו בכנס של אגודת ידידות לישראל, With Israel for Peace. שם נתנו כמה הרצאות. בשטוקהולם, בין היתר, נפגשנו גם עם חברי פרלמנט. יש בקואליציה 4 מפלגות. אנחנו נפגשנו עם נציגים מ3 מפלגות. וכמו שציינתי, היו באמת בהלם, וגם אחת כבר קבעה להיפגש איתנו בארץ, שהיא מביאה משלחת של המפלגה שלה, ואפילו את קבעה ממש יום ואפילו שעה. אז התעניינות רבה ראינו שם. וכאן בדנמרק, אז גם איתמר נתן הרצאה בסודנסק אוניברסיטי באודנסה, וביום שני אנחנו נרצה במשרד החוץ למחלקה שמתעסקת עם התהליך השלום, כאילו התהליך השלום ומזרח התיכון, והייתה לנו פגישה עם יועצים של חברי ועדת החוץ של הסושיאל דמוקרטיה, ובשבוע הבא אני אפגש עם גם כן יועצים לדנסק פולגבטי, ו אני כבר לא זוכרת, יש לנו תוכנית עמוסה מאוד.
אני רואה, אתם עסוקים מאוד, אני יודע, אני היה לי קשה להשיג אותך הרי, אבל אני רוצה להודות לך שהגעת לאולפן רדיו שלום.
אני שמחתי לראות.
ואני מאחל לכם בהצלחה בעבודה החשובה שאתם עושים, ונקווה שאנשים מקבלי ההחלטות יתעוררו ו... הלחץ בעקבות הדברים, בעקבות הבנת הדברים, באמת ישפיע לאיזשהו שינוי לטובה.
כן, תודה.
תודה.
לצחוק על הכל, לחבק ולבכות. אם פעם נחלום את עצמנו לדעת, האם נגשים את הכל ונחלום לא פחות. אולי עוד יבואו ימים שיביאו קצת שקט לנפש ולגוף רגיעה, ואם זה החופש מעבר לדלת, האם יהיה זה האושר שלי והאושר שלך. שנינו תחילת איזו דרך, ואם זה מתחיל רק שלא ייגמר, שנינו יוצאים ועוברים את הגשר, ורוח טובה מרגישה כמו החופש. חלקת אלוהים קטנטנה שלנו, בית קטן, חתולים וגינה, את מה שאיבדנו אולי כבר מצאנו, האם זה שנינו ביחד בטוב ושנינו ברע. שנינו הולכים בתחילת איזו דרך, זה מתחיל רק שלא ייגמר, שנינו יוצאים ועוברים את הגשר, ורוח טובה מרגישה כמו החופש. רוח טובה
טובה של יהודה פוליקר, ולפני כן שמענו את אתי אנקרי ודוד דאור באני אף. וערב טוב לסמי מיכאל.
ערב מבורך.
וטוב, נתחיל בקודם כל איחולי מזל טוב לך. האקטואלי, ממש עכשיו החודש, קיבלת תואר דוקטור כבוד מאוניברסיטת חיפה.
נכון, וזה האוניברסיטה הרביעית שמעניקה לי את הכבוד, ואני מודה להם.
כן, אבל סמי, אני לא יודע אם אני כבר במשך השידור, במשך השיחה איתך, אני צריך לקרוא לך דוקטור סמי.
לא, 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 חס וחלילה, אפילו לא מיכאל, אני סמי.
אתה סמי.
אני נשאר סמי.
אוקיי, יפה. סמי, אני אתחיל ב... להציג אותך למאזינים, ואחר כך אנחנו נעבור קצת לשיחה איתך. ורדיו שלום כמובן מודה לך על נכונותך להקדיש לנו זמן שיחה. סמי מיכאל, יליד 1926, סופר, נשיא האגודה לזכויות האזרח בישראל, יליד בגדד. בנערותך בעיראק, עוד בעת לימודי התיכון, היית חבר במחתרת הקומוניסטית יהודית ערבית, ובמקביל כתבת בעיתונות העיראקית. בשנת 48, כאשר עדיין נשאת את השם סלח מנשה, הוצא נגדך צו מאסר ונאלצת לשנות שם ולהימלט לאיראן. כעבור תקופה קצרה, ב-49 עלית לישראל, תחילה התיישבת ביפו ואחר כך עברת להתגורר בחיפה, מקום בו אתה מתגורר עד היום. סמי, פרסמת מאמרים בעיתונות הערבית בארץ, ובשנת 1974 התפרסם הרומן הראשון שלך, שווים יותר שווים, שווים שווים יותר, והכתיבה שלך הושפעה רבות מחוויות הילדות והנערות שלך. התקשית למצוא עבודה בתקופה הראשונה בישראל, ולמרות הקשיים האלה נקלטת בסופו של דבר בשירות ההידרולוגי של משרד החקלאות, ועבדת שם עשרות שנים. הקשיים האלו מתוארים בספרך מים נושקים מים, ספר שהתפרסם בשנת 2001. בשנת 82 הוא ענק לך סמי פרס ראש הממשלה ליצירה. בשנת 75 פורסם ספרך סופה בין הדגלים, שזכה בפרס זאב לספרות ילדים ונוער. רומן פרי עתך חצוצרה בוואדי, שיצא לאור ב-87, עובד למחזה מצליח, ויש לי גם סקופ אחרון של שהספרך חצוצרת בוואדי יוצא לאור בטהרן.
נכון.
ממש מדהים. אז בהצלחה עם הספר שם. ב-92 זכית סמי בעיתור על שם הנס קריסטיאן אנדרסן על ספרך לבני הנאורים, פרס שקיבלת בוענק בברלין. ובשנת 2008 זכית בפרס ברנר, ספריך תורגמו לשפות רבות וזכו בפרסים יוקרתיים, עובדו לתיאטרון, טלוויזיה וקולנוע. כאמור, ביוני עכשיו השנה, ב-2009, קיבלת את תואר דוקטור כבוד באוניברסיטת חיפה, על מכלול יצירתך המשקפת את מגוון פניה של החברה הישראלית, כפי שצוין. וגם נזכיר למאזיננו דבר שאני גם לא ידעתי לפני שנכנסתי לחומר וחיפשתי עליך מידע. סמי, אתה אחיה של נדיה כהן, אלמנתו של המרגל אלי כהן.
נכון.
בוואדי נסנס בשכונה הערבית בחיפה, יש רחוב על שמך, דרך סמי מיכאל, וברחוב הזה שלטים עם קטעים, עם ציטטות בערבית ובעברית מתוך ספריך. סמי מועמד לפרס נובל לספרות, הוא בעל ארבעה תוארי דוקטור כבוד, גם מאוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל אביב ובן גוריון. ואם נזכיר לרגע את רשימת ספריך, שווים שווים יותר, סופה בין הדקלים, חסות, פחונים וחלומות, אלה שבטי ישראל, חצוצרה בוודי, אהבה בין הדקלים, איך אני... שדים חומים? שדים חומים? ויקטוריה, חופן של ערפל, הכנף השלישית, מים נושקים למים, יונים בטרפלגר ואיידה.
הרומן האחרון.
הרומן האחרון. אני אגיד לך, סמי, לקראת השיחה איתך אני עשיתי שלושה דברים. אחד, צפיתי ברעיון איתך שניתן, כל אחד יכול להיכנס ולצפות פה בערוץ הראשון, לגעת ברוח, מפגש שלך עם יואב גינאי. אז עשיתי פה שיעורי בית. הדבר השני, אכלתי כמה תמרים של מג'ול, שאני משוגע עליהם, וניתן לרכוש אותם אפילו כאן בדנמרק. כי התמרים האלה מקורם בישראל, אבל במקור הם הרי מעיראק.
מדרום עיראק, נכון.
נכון, וחבר ישראלי כאן מייבא אותם לדנמרק. והדבר השלישי, כמובן חיפשתי אותך בגוגל, בתוכנת חיפוש, ומצאתי חומר עליך.
כן.
הרעיון בטלוויזיה גילה שאתה היית בעיראק בעצם... כילד ואחר כך כצעיר בתקופת הכיבוש הנאצי.
לא היה כיבוש נאצים ממש, אלא ב-1941 בשיא הניצחונות של גרמניה הנאצית,
כן.
כאשר כל אירופה נכנעה למחת הגרמני,
כן.
רק לתקופה מסוימת משטר פרו-נאצי שהיה בקשרים הדוקים עם ברלין, ועקב ההשפעה הזאת נחשפה הקהילה היהודית, שאולי הקהילה העתיקה ביותר בעולם,
כן.
לתקופה מאוד קשה, שבמהלכה הבנו מה מצפה לנו אילו היטלר היה מנצח ואיתו גרמניה הנאצית.
כן. אני הבנתי שגם היה בזמן השליטה הזאת של הפרו-נאצים נערך פוגרום ביהדות
עיראק. אולי זה האחד ויחיד במשך קרוב ל-2500 שנה,
כן.
שהתרחש נגד הקהילה היהודית ששגשגה,
כן.
עם העם העיראקי וגם סבלה יחד איתו. וזה היה אירוע חריג ויוצא דופן שהשפיע עמוקות גם עלינו וגם על האוכלוסייה העיראקית. עכשיו היום יש חשבון נפש נוקב על אותה תקופה בתוך עיראק עצמה, בקרב העיראקים, ובפרט, כן. בין העיראקים הגולים,
כן.
שמרגעגעים לימים בהם שיהודים ומוסלמים ונוצרים חיו באווירה של אחווה וקרבה וידידות בעיראק.
כן. האם האירועים האלו הם היו הגורם שלך בעצם לבריחה לאיראן?
האמת הם שגרמו לי לאמץ את האידיאולוגיה הקומוניסטית, כי בימים האפלים ההם לא היה שום כוח שעמד בצורה יעילה, ואפילו גרם למפלה לצבא הגרמני מלבד הצבא האדום.
כן.
ואז ראינו בימים ההם בן ברית, ומצנו אני ורבים רבים מבני הנוער היהודי,
כן.
את האידיאולוגיה הזאת שהטיפה בימים ההם לאחווה,
כן.
בין העמים,
כן.
ואכן אנחנו, ועקב כך אני הפכתי להיות פעיל במחתרת הקומוניסטית.
כן.
שזכתה ברדיפה נוראה מהממשל העיראקי במשך שנים, וכאשר הזהות שלי נחשפה, כפי שאמרת, נאלצתי לברוח מעיראק.
הכוונה שלך הייתה, אני מבין מדבריך, הכוונה הייתה לעבור לאיראן ולנסות להגיע ולהצטרף לכוחות הצבא הסובייטי על מנת...
לא, זה היה אחרי מלחמה, אני ברח אחרי מלחמת העולם השנייה, ב-1948, אני ברחתי לאיראן, אבל כאשר הייתה סכנה שהאיראנים יסגירו אותי בחזרה לעיראק,
כן.
אז עליתי לישראל.
עוברות 15 שנים קשות בישראל, בעצם של הסתגלות, לימוד השפה החדשה, עבודה, עד שאתה בעצם מתחיל לכתוב בעברית.
נכון.
כי הספר...
במהלך השנים האלה, חמש שנים מהם, עבדתי במערכת העיתון הערבי.
כן.
הגרתי בשכונה ערבית.
כן.
בחיפה.
כן.
ונקלעתי למצב יוצא דופן. יהודי ממוצע עיראקי יושב בקרב ערבים,
כן.
שנמצאים בתוך ישראל, ואולי שם התעצבה גם השקפת העולם שלי וגם הגורל שלי. הפכתי לאיש גבול,
כן.
אבל לא במובן של מלחמה וסכסוך, אלא כן. במובן של גשר שמחבר בין העולם הערבי לבין העולם הישראלי היהודי.
כן.
אני בן לשתי התרבויות, ועד היום אני מנצל את הכישרונות שלי ואת היכולת שלי,
כן.
לחבר בין שתי התרבויות ובין שני העמים, שאני בעצם מוצר של שניהם.
עצם העובדה שרחוב על שמך בשכונה הערבית בחיפה,
בוואדי
ניסנס, לי היה מעניין לראות אותך באותו קטע בערוץ הראשון הולך ברחוב על שמך ומספר את הדברים וקורא את הקטעים, את הקטעים מהספרים שלך. קטע מעניין ומרגש שמביא אותי לשאלה, איך הספרים שלך התקבלו בחברה הערבית, הערבית ישראלית, ואולי במדינות ערב גם כן.
אחד הרומנים שלי, ויקטוריה, שהוא על עיראק, תורגם לשפה הערבית, הופיע בשתי מהדורות בקהיר, ולפני שנה יצא לאור גם בידי הוצאה לאור ערבית בגרמניה, ג'מל שמה, שהדפיסה מהדורה שמחצית ממנה נשלחה לעיראק ונמכרה מיד.
Okay.
עכשיו, היות ובגלל השכסוך בין ישראל לארצות ערב, יש מה שנקרא התבודדות תרבותית,
כן.
מין חרם. אז בעצם אני מוכר בקרב הערבים יותר דרך המאמרים שאני כותב,
אוקיי.
דרך העמדות, דרך ההופעות בטלוויזיה, כן. או ברדיו,
כן.
ויש תחושה שאני שייך אליהם באותה מידה שאני שייך לישראל.
כלומר כשהם קוראים את הדברים שלך, עבורם אתה לא מייצג את נציג האויב?
לא, אלא רואים בי באמת כידיד, וככה אני רואה אותם.
כן.
והמחמאה הכי גדולה שזכיתי בה, כאשר יצא ויקטוריה בה בקהיר, אחד המבקרים כתב שזה רומן ערבי כתוב באותיות, ומתייחסים אליי הערבים בישראל.
כן.
גם המעמד שלי כנשיא אגודה לזכויות האזרח מביא אותי להגן על המיעוט הערבי בישראל. ואני אחד הלוחמים העקשנים ביותר, אולי האופטימיים ביותר, שמאמין שאפשר לחיות יחד, ואם לא אז נגזר עלינו למות יחד, ואני בוחר בדרך החיים. וזה במשפט אחד אני מתמצאת את כל השקפת החיים שלי.
כן, יפה. סמי, אתה סיפרת באותו רעיון טלוויזיוני שאתה בעצם בעצמך בעיקר קורא ספרות זרה, לא ספרות ישראלית. מה הסיבה לכך?
הסיבה לכך שבגלל הסכסוך המתמשך בין ישראל לבין העמים הערבים, גם התרבות הערבית וגם התרבות הישראלית באיזשהו מקום הפכה להיות, נטלה חלק בסכסוך הזה, במעשה איבה, ביצירת תרבות המלחמה. תיארה את האחר בצורה מפלצתית, ככה מתציירת את הדמות של היהודי הישראלי בספרות הערבית, ולהפך גם הדמות של הערבי בספרות הישראלית. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, גם התרבות הערבית, גם הספרות הערבית, גם הספרות הישראלית, בעיקרה שתי ספרויות הן ספרות של שירה. והפרוזה זה דבר חדש, עדיין בחיתוליו. זה רק מלפני 40 שנה הופיעו הרומנים המשפיעים. זאת אומרת, ועוד שהמורים האמיתיים שלי בספרות, שלפי הניסיון שלי בקריאה בהם, זה הספרות האירופאית, המערבית בעיקר, שנכתבה במאה ה-19, במאה ה-18, והחלק הראשון של המאה ה-20. כן. זו הסיבה. כן. זה עניין של טעם וגם ניסיון אישי.
איך לגבי ספרות שמתפרסמת, שנכתבת במדינות ערב, סופרים ערבים?
האמת, אני, היום בעיקר אני קורא ספרות, עיקר הספרות בעלת הערך, כן, בשפה הערבית היום נכתבת על ידי מהגרים באירופה ובארצות הברית.
כן.
זה נכתבת בגלל המשטרים המדקים שקיימים.
כן, שלא מאפשרים להם להתבטא.
הסופר זקוק לחופש, לדמוקרטיה, כן, לחירות הבאה, נכתבת מחוץ למזרח התיכון, ואני אכן, אני מחובר אל הספרות הזאת ואוהב, כן, אותה, ואני נפגש בנסיעות התכופות שלי לאירופה עם המחברים,
יפה,
הערבים שכותבים מחוץ לאזור.
אני מוכרח לספר על קטע שגם כן אני שמעתי אותך מספר על כך שאתה בזמנו האזנת בשידור חי בערבית למשפטו של אלי כהן גיסך.
נכון.
והשופט גער בו על כך שהוא בוגד, קרא לו בוגד, וסיפרת על כך שאלי כהן קם במשפט הזה שבו הוא מוקף כמובן בשוטרים ומתנגדים וסונאים, וקם ואמר אני לא בוגד, אני שליח.
כן, הוא ראה את עצמו, הוא היה פטריוט ישראלי וראה את עצמו כלוחם והיה גאה בתפקיד שלו. זה לא הדמות המרגל,
זה לא הסיפור מהסרטים.
לא, 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 לא. אדם מאוד חביב, מאוד נחמד. והאמת, בצורה פרדוקסלית, הוא מאוד אהב את התרבות הערבית. מילא את התפקיד שלו כפטריוט בסכסוך בין שני העמים.
כן.
ונתפס, הוא היה אדם אמיץ, ואמר את המשפט הזה שכולו גאווה שלו.
כן, כן. סמי, אני רוצה לחזור אליך לפעילות שלך, לכתיבה שלך, אבל לפני שאני שוכח את זה, אנחנו עומדים על סף יציאה לחופשת קיץ, ובמשך הרעיונות, היום, בתוכנית של היום, אני שואל את כל האנשים, כל המרואיינים, איך אתם מבלים את חופשת הקיץ? אז אני שואל גם אותך.
תראה, סופר אין לו חופשה. אפילו שהוא נמצא, נגיד, יוצא לחופשה, אז הוא כותב במוח.
כל הזמן כותב.
הוא כותב, כותב אפילו בשינה, בחלומות. אני לא זוכר את עצמי שזה יוצא, נגיד, לחופשה מוחלטת, שאני משיל את הבגדים וזהו זה, אני אדם אחר. לא, אני סופר גם בחופשה.
כל הזמן.
איך אני, תוכניות, אני יוצא מדי פעם, 3-4-5 ימים לנוסע למקום אחר, בעיקר לאירופה, כדי לנשום אוויר אחר, שונה מהאוויר של המתחים במזרח התיכון.
כן.
דרך אגב, כנראה שאני אגיע לסקנדינביה ולנורווגיה בסתיו, ובוודאי משם אני אבוא, אני אבקר גם בדנמרק.
ואנחנו מאוד נשמח לארח אותך באולפן רדיו שלום בשיחה חיה באולפן.
אני אשמח מאוד באמת להיות אורח שלכם.
אז יש לך הזמנה פתוחה.
תודה רבה. וסמי,
אני מאוד מודה לך על השיחה היום.
אני גם מודה לכם.
שיהיה בהצלחה.
וברכות חמות לכל המאזינים שלכם.
תודה רבה. ערב טוב. להשתמע.
להשתמע. ביי, ביי.
ביי.
בית וחום רואה לך בעיניים רואה את הכל היית סוגר אותי אם היית יכול רואה לך בעיניים שכלום לא חשוב רק אתה אני ואתה שוב רואה לך בעיניים שיותר מהכל היית סוגר אותי אם היית יכול היית בונה לי קירות היית מתקין מנורות בגדול היית מרשל המוכל על הכל היא רואה לך בעיניים היא רואה את הכל היית אוהב אותה כמו שאיש לא יכול
הייתי משוטט בית וחום זכות להירוך, להתגעגע
אתי אנקרי רואה לו את הכל לדוד דאור, רואה לו בעיניים. הודעה קצרה, צעדת איתן שתארך בשבת החמישי ליולי, היא נדחתה ממועד מוקדם יותר, נפגשים בשעה 11 במגרש החנייה שנמצא במורד רחוב או הדרך בלרופ וי, נצעד סביב האגם סונרסו. תהיה הודעת מייל בדרך אליכם. ארכיטקטים בירוק, עוצר התערוכה העכשווית במוזיאון לואיזיאנה, קל קלסן, אמר בפתיחת התערוכה, נראה לי שאנו על סף שינוי מהותי. ארכיטקטורת העתיד ירוקה. וזהו גם שמה של התערוכה, תערוכת הקיץ שנפתחה ב-29 למאי וניתן לבקר בה עד הרביעי באוקטובר. התערוכה מציגה התייחסות חדשה וניסיונות לפתרונות ירוקים, מה גם שיש המבקרים את קפיצת הארכיטקטים על העגלה הירוקה בניסיון להרוויח משהו באופנה החדשה. כך כתבה למשל המבקרת של ניוזוויק על סלידתה מהבתים הירוקים, עם הירק על הגג ומים ממוחזרים במנייני משרדים אליהם מגיעים העובדים כל אחד ברכב פרטי לאחר קילומטרים רבים של נסיעה וזיהום. אבל זו לא הסיבה להפנות עורף לרוח החדשה בארכיטקטורה, אומר עוצר התערוכה. על הארכיטקטורה להתייחס ברצינות למצב בעולם. כשהתערוכה מדברת על פתרונות ירוקים, אין מדובר בעוד עצים בלב העיר או בבניינים, מדובר בשינויים רדיקליים בצורת החשיבה, בתכנון העיר, בתכנון ארכיטקטוני. התערוכה מתחלקת לשלושה חלקים. החלק הראשון והגדול ביותר מתייחס לערים. ניתן לצפות בפתרונות שמציע הארכיטקט המפורסם פורסטר, נורמן פורסטר, לעיר חופשייה מפסולת דו תחמוצת הפחמן, מה שנקרא מסדר סיטי. עוצר התערוכה מספר על כך שהאתגר הארכיטקטוני תמון בערים. בערים ניתן לייעל ולשפר בתחום האקולוגי, הכלכלי והסוציאלי. הבתים בהם אנו חיים ועובדים כיום גוזלים 40% מצריכת האנרגיה העולמית. בחלק השני של התערוכה אנו מתקדמים באקלים הפנימי ובפתרונות חוסכי אנרגיה. כאן מוצגים קולטי שמש, תחנות רוח, אנרגיית מים וצורות חדשות לחימום ועברור. החלק השלישי בתערוכה נקרא חילוף חומרים ועוסק בהצגת תוצאת העיסוק בלימוד המעגל האקולוגי בטבע ויישומו בארכיטקטורה. בצורת מחשבה מחזורית, שימוש חוזר בחומרים ושימוש חוזר בבניינים קיימים. הארכיטקטורה החדשה, הירוקה, מתייחסת באופן אינדיבידואלי לסביבה, לטבע ולאקלים, בניגוד לארכיטקטורה השלטת כיום, שהיא כמעט אחידה, גם באוסלו וגם בקהיר. הפתרונות החדשים מציגים אסתטיקה חדשה ושונה. אני ממליץ על ביקור בלואיזיאנה, התובלת בירוק כרגע, בעיקר אם אתה נוסע לאורך כביש החוף במקום באוטוסטרדה, אז אתה יכול ליהנות גם מכחול בצד ימין וגם מירוק בצד שמאל. בלואיזיאנה ניתן ליהנות מקפיטריה משובחת עם מזון טעים, משם, מהקפיטריה, נשקף נוף פנורמה מרהיב אל עבר הים לכיוון שוודיה.
אלפי סיבות להתלונן, ואם היה אפשר אחרת אז מה היית מתקן? אתה כבר לא צעיר כמו פעם, לא הכל אתה יכול, לא תמיד תיפול על ארבע, אבל בטוח שתיפול. על מה אתה חושב בחושך ולא יכול להירגע? על מי אתה כועס כאילו אף פעם לא תהיה סליחה? אף פעם אל תגיד אף פעם, הלכנו דרך ארוכה, ואל תשכח מאין באת, תמיד יש מי שמחכה לך. זה לא הסוף, אבל זה רק נגמר. פתאום לא תיפגש ונדבר מתוך חלום בסוף היום. זה לא נגמר עד שהכל נגמר. פתאום סלח לי אם אני מפריע, זה רק מרוב געגועים. תרגיש חופשי, תרגיש בבית, תרקוד כאילו לא רואים. תהיה אתה, תחיה כל רגע כאילו לא יהיה מחר. תואר כאילו לא נפגעת, כאילו כלום אף פעם לא נגמר. זה לא הסוף, אבל זה רק נגמר. פתאום לא רק ניפגש ונדבר מתוך חלום בסוף היום. זה לא נגמר עד שהכל נגמר. תרצה אז תתקשר בכל מקום, בכל שעה ונדבר. אבל זה רק נגמר. פתאום לא תיפגש ונדבר מתוך חלום בסוף היום. זה לא נגמר עד שהכל נגמר.
האזנו ליהודה פוליקר, זה לא הסוף, למרות שאנחנו, שידורנו, מתקרב לסיומו. לא תמיד, לא כל החומר שאני מכין אכן מגיע לשידור. לא הספקתי למשל להתקשר אליכם על מנת לברר איכן תבלו את חופשת הקיץ. אני אחזור אליכם בסתיו, אברר איך ואיכן ביליתם. גם לא הספקתי לספר לכם על הביקור שלי בליסבון, בירת פורטוגל. אני שומר לכם את הסיפור לאותה תוכנית בסתיו. יש עוד סיפורים ודיווחים, למשל מדוע שלף קים איל יונג, ובזאת מתקרבת כאמור התוכנית לסיום. אתם האזנתם לרדיו שלום, הרדיו שלכם בשפה העברית, המשדר מדי יום ראשון בין השעות 4 עד 6 שידור חי, ו-6 עד 8 שידור חוזר בתדר 876 ובמגה הרץ 90.6 במערכת הכבלים באזור קופנהגן. כמו כן, ניתן לקלוט ולשמוע ולחזור ולהאזין לרדיו שלום ב-www.radioshalom.dk. בשידור הערב השתתפו סמי מיכאל, ציפי קראולון, נן ז'אק זילברדיק, והטכנאי מבני חן, כאן דורון זילברברג. תודה שהזמתם לנו, ערב טוב, שבוע טוב, ולהשתמע בשידור הבא של רדיו שלום. אתם מאזינים לרדיו שלום, התוכנית בעברית המשודרת מדי יום ראשון בין השעות 4 ו-6 ו-6 ל-8 בערב בתדר 87.6 מגה הרץ ו-90.6 במערכת הכבלים באזור קופנהגן. ניתן להאזין לרדיו שלום ברשת ב-www.radioshalom.dk. טלפון האולפן לרוצים להתקשר ולהגיב 35 85 86 11. ערב טוב, היום יום ראשון, 14 ביוני. באולפן, דורון זילברברג והטכנאי מבני חן. בתוכנית הערב, הרבה ספרות בתוכנית שלנו היום, ספרות וחופשת קיץ. ציפי קראולון, שמגישה בקביעות את פינת הספר, נמצאת בישראל, בדיוק בשבוע הספר. ציפי בחר.